פרק קי"ט, הגענו לפסוקים של אות נון. פסוק קי"ה, הפסוק הראשון שמדבר על האות נון, אומר דוד המלך, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. דהיינו, הוא אומר שהדבריך, הדברים שלך, דהיינו התורה, היא מבחינתי נמשלה לנר. מה נר פועל? כשאדם הולך בדרך חשוכה, אז הנר מציל אותו שהוא לא ייפול בברות, הוא לא ייפול במכשולים. הנר מאיר לו את הדרך. אז אומר דוד המלך, ככה התורה היא מאירה לי את הדרך, שאני לא אכשל בדברים האסורים, אז מתוכה אני רואה את המסלול הנכון. אותו דבר, החצי השני של הפסוק, זה אותה משמעות. ואור לנתיבתי, נתיבתי זה נתיב, זה דרך, והתורה מביאה לי אור, שאני אוכל לראות את הדברים נכון. בכל זאת, למה הוא אומר את זה בשני ביטויים, נר ואור? יש את זה, גם אנחנו מכירים את הלשון, נר מצווה ותורה אור. יש כאן גם רמז על התורה וגם על המצוות. וגם, מדובר כאן, יש כאן נקודה, שהמשמעות שלה שהתורה מהירה גם למקומות הכי נמוכים, וגם לאדם עצמו וגם לסביבה שלו. היינו יהודי שלומד תורה, התורה מאירה את החיים האישיים שלו, זה מקרין גם על הסביבה שהוא גר בה. וזה הפסוק אומר. קודם כל, דבר על החיים של עצמו. נר לרגלי דבריך. הדברים שהתורה היא מאירה את החיים שלי, ולא רק את הרבדים הגבוהים והעמוקים של החיים שלי, אלא גם לרגלי, גם לרגל, גם למקום הכי נמוך. וכל פרט ופרט בחיים שלי התורה מאירה לי את הדרך. אחר כך, בעקבות זה שאדם לומד תורה לעצמו, זה משפיע גם על הסביבה שלו. מביא אור לכל הסביבה, לנתיבתי, וזה מביא לסביבה אור, אפילו לנתיב, לדרך, למקום הגשמי הפשוט שלשם אנשים הולכים, גם הדרך הזו מוארת להם בגלל לימוד התורה. פסוק קובב, נשבעתי פקיימה, לשמור משפטי צדקך. כדי לזרז את עצמו לקיים מצוות, אז הוא נשבע שהוא יקיים מצוות. חז"ל הרי אומרים, נשבעים לקיים את המצוות. אדם, יש מקום שהוא יישבע שהוא יקיים את המצוות. מה העניין להישבע שתקיים את המצוות? הרי א', אתה בכל מקרה חייב לקיים את המצוות, גם אם אתה לא תישבע. וב', גם אם אתה רוצה את הכוח של שבועה, אז כתוב הרי שעם ישראל הם מושבעים ועומדים מהר סיני, בהר סיני כבר הקדוש ברוך הוא השביע אותנו. אז מה הצורך להישבע? כתוב ככה, קודם כל שבועה מושכת כוחות ממקומות גבוהים יותר מאשר ציווי. כשאתה מצווה לעשות משהו, אז ודאי שזה נותן לך כוח ודוחף אותך לעשות, אבל אם יהיה לך איזושהי מניעה ועיכוב או קושי, אתה תגיד, טוב, כנראה שבמקרה הזה אולי ייתנו לי הנחות ואני לא בדיוק מצווה. אבל כשמדובר על שבועה, אם נשבעת, השבועה מושכת כוחות ממקום יותר גבוה, שכל המניעות והעיכובים לא יפילו אותך, תגיד, מה זאת אומרת, נשבעתי, אני לא יכול לעבור על כך. אז עכשיו ככה, בהר סיני היה ציווי, כזה אנחנו ציווה אותנו, הוא גם השביע אותנו, אבל השבועה בהר סיני היא שבועה נסתרת, היא נעלמת. ולכן כשאנחנו מברכים ברכה, אנחנו לא אומרים אשר קדישנו במצוותיו והשביענו. אומרים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. למרות שגם השביענו, אבל השבועה היא נסתרת. יותר מה שבולט זה וציוונו. לכן יהודי כשרוצה שהשבועה תהיה אצלו יותר ממשית בחיים, ובמילא תדחוף אותו יותר לקיים, יש מושג שאדם אומר, אני נשבע לקיים את המצוות. אני אקבל על עצמי את קיום המצוות בשבועה. אין בעיה, זה בסדר גמור. אז דוד המלך אומר, נשבעתי שאני אקיים את המצוות, תמיד שאני מחויב גם ככה, וכבר השביעו אותי גם ככה, אבל אני רוצה שזה יהיה בגלוי, אז נשבעתי ואקיימה, ואכן קיימתי את השבועה שלי, לשמור משפטי צדקך, לשמור את המצוות שאתה ציווית אותי לקיים. פסוק ק"ז, נעניתי עד מאוד, אדוני חייני כדבריך. מה זה נעניתי? יש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת, נעניתי זה לשון נכנעתי. כמו שאנחנו מכירים את הלשון, שכתוב אצל פרעה, עד מתי נענת לענות מפניי, אז כך שמה הופיע להיכנע מפניי. נעניתי עד מאוד, נכנעתי. נכנעתי עד מאוד, והשם חייני כדבריך, תחיה אותי, תרומם אותי כדבריך, מה זה כדבריך? כמו שאתה, כבר הזכיר זה פה במזמור הזה כמה וכמה פעמים, כמו שאתה אמרת לי בנבואה על די נתן הנביא, שיהיה לי קיום והמשכיות וכולי, אז חייני כדבריך. אפשר גם להבין, נעניתי לא מלשון נכנעתי, מלשון במובן היותר פשוט שנשמע בצליל של המילה נעניתי. נעניתי מלשון עניות, מלשון עינויים, סבלתי. והרי בתורה כתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז חייני כדבריך. אני אמנם סבלתי ונעניתי, אבל מכיוון שאתה אמרת שהמצוות מחיים את האדם, אז חייני. תרומם אותי ותן לי כוחות להחזיק מעמד. פסוק ופחת. נדבות פי רצי נא אדוני, ומשפטיך למדני. אומר דוד המלך, כאן זה בקשה על ספר תהילים. אומר, אני מנדב בפי כל מיני דברי ריצוי לפניך, שזה התפילות, התהילות שאני אומר. אז אני מתפלל ומעלל אותך, משבח אותך, אז אני מבקש ממך, תקבל את הנדבות פי, מה שאני מתנדב בפי, תקבל את זה, ומשפטיך למדני, ועל זה הרי רוב התפילות שלי זה שאני אדע תורה, שאני מחובר לתורה, שאני מחובר למצוות. אז אם תקבל את הנדבות פי, אז אכן זה יקוים, שמשפטיך למדני, כי הרי על זה הולכים רוב תפילותיי. פסוק ופתט, נפשי בכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. פה בפסוק הזה הוא אומר, שגם כשאני נמצא בסכנה, בקושי של סכנה, אני לא שוכח את התורה, אני במסירות נפש מקיים את התורה. איפה כאן מרומד העניין של סכנה? אז כתוב במפרשים, נפשי בכפי תמיד, למשל, כמו אדם שמחזיק חפץ בכף ידו. החפץ כרגע בכף ידך, אבל זה יכול ליפול כל רגע. ברגע שתפתח את כף ידך, החפץ נפל. אתה מחזיק אותו כרגע, מה שנקרא במילים, אני מחזיק אותו בשיניים, שלא ייפול. אומר דוד אומר, נפשי בכפי תמיד. הנפש שלי כל הזמן היא תלויה, מוחזקת בכפי, אבל היא כל רגע עלולה ליפול. צריך כל הזמן לשמור עליה. זאת אומרת שאני נמצא במצב של סכנה. ובכל זאת בתורתך לא שכחתי, אני אף פעם לא שוכח את התורה. אחד מהספרים כתוב שכאן יש רמז לעבודת התשובה. נפשי בכפי תמיד מרמז שתמיד אני חוזר בתשובה על המעשים שלי, וגם בתורתך, גם כשאני לומד תורה, לא שכחתי שיש לי מה לתקן מהעבר שלי. אז תמיד נפשי בכפי, תמיד אני חושב איך אני צריך לתקן את הנפש שלי ולחזור בתשובה למעשים שלי, ואני לא שוכח לעשות את זה גם כשהתקדמתי לתורתך. פסוק יוד, נתנו רשעים פח לי ומפיקודיך לא טעיתי. הרשעים נתנו לי בדרך שלי הרבה מכשולות. נתנו פח, פח יוקשים, פח זה מלכודות. הרשעים שמו לי הרבה מלכודות בדרך, זאת אומרת, הם רוצים להפיל אותי. אבל אני מפיקודיך לא טעיתי, אני לא טעיתי, דיינו, לא נכשלתי, לא נפלתי במכשולות שהם שמו לי, אלא תמיד אני הלכתי ולא זזתי אף פעם מפיקודיך. פסוק יפקוב י' א', נחלתי את דבותיך לעולם, כי ססון ליבי המה. אני מתייחס לתורה, למצוות, כמו נחלה. נחלה זה ירושה. אדם שקיבל ירושה, הוא מחזיק בה כרכוש שלו, נדלן שלך, אתה תפוס בה לעולם. אז נחלתי את דבותיך לעולם, העידות שלך, המצוות שלך, בשבילי נחלה, ומילא אני מחזיק בה לעולם, אני אף פעם לא עוזב את זה. וססון ליבי אמא, הם דבר שמשמח אותי, מחיה אותי, אז במילא אני תמיד דבוק בזה ולא עוזב את זה אף פעם. פסוק י"ב, זה הפסוק האחרון של אותיות אות נון. נתיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. משמעות אחת אומרת, נתיתי ליבי, אני איתתי את הלב שלי מכל תענוגות העולם, או שאדם באופן טבעי נמשך אחרי כל מיני תענוגות העולם, אז נתיתי ליבי, נתיתי את הלב שלי מכל תענוגות העולם, לאיזה מטרה לעשות חוקיך. היינו שהדבר היחיד בחיים שאני עושה זה רק חוקיך, כל הדברים האחרים, אני נתיתי את ליבי מהם. ואני מבטיח לך שאני אעשה את זה לעולם עקב. לעולם, לנצח. עקב זה אומר עד סוף ימי, עד הסוף. עקב זה משל, כמו עקב בגוף, זה החלק הכי תחתון, זה הסוף של הגוף, אז ככה זה משל עד סוף הדרך. אז הוא אומר, לעולם עקב, לעולם עד סוף הדרך, עד סוף החיים, אני לא אעזוב את הדרך הזו, שאני עזבתי את הכל בשביל זה, אני אשאר בזה באופן תמידי. יש משמעות נוספת בפסוק הזה, הוא אומר ככה, אני נתיתי ליבי לעשות חוקיך. אני אמנם התאתי את ליבי ואני צמוד בחוקיך, לומד תורה וצמוד בה ודבוק בה. אבל אדם יכול לא לחשוב, כשהוא לומד תורה תקופה מסוימת, טוב, ברוך השם אני כבר, מה שנקרא, על הסוס, אני על הגל, אני יודע, ואז לאט לאט הוא יכול להגיע לאיזשהו גאווה מסוימת. אני מכיר, אני יודע, אני כבר בסדר גמור. אומר דוד המלך, למרות שנתיתי ליבי מכל העולם ולעשות חוקיך, אבל לעולם מה אני ארגיש? שאני עקב, אני עדיין בעקב, אני עדיין בתחתית, יש לי עוד הרבה דרך מה לעשות כדי להגיע ליעדים. אני אף פעם לא יחשוב שאני כבר מושלם, אלא תמיד אני ידע שאני צריך להתרומם ולעלות, יש לי הרבה הרבה דרך לפניי. זה אלו הפסוקים שמשבח את התורה, משבח את המצוות, הכל באות נון.